טוב רבותיי, אנחנו התחלנו שבוע שעבר לעסוק בציבור הדתי-לאומי, בציונות הדתית. נחזור בקיצור כדי שכולם יהיו ביחד ויבינו איפה אנחנו עומדים. אנחנו בכלל באופן כללי עוקבים אחרי ההיסטוריה של עם ישראל בדורות האחרונים, והגענו לממשלת הליכוד, מה שנקרא, ממשלת מנחם בגין הראשונה, ואנחנו מנתחים את הזרמים השונים שבציבור באותו הזמן, גם בזמננו. כשהגענו לציבור הדתי-לאומי, הדגשתי את הנקודה המרכזית. יש פה חברה, אפשר לקרוא לזה. היום קוראים לזה מגזר, ציבור דתי, שאיננו בא מתוך רעיון תורני, הוא איננו נוצר על ידי רבנים, אלא הוא תוצאה היסטורית של מה שנקרא תהליך החילון בעם ישראל. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שכבר יותר מ-200 שנה יש לצערנו השפעה של התרבות המערבית על עם ישראל. בעקבות ההשפעה הזאת הרבה מאוד יהודים הולכים שבי אחרי התרבות המערבית ובכלל עוזבים את התרבות הישראלית המקורית. הם נהיים מה שנקרא באופן כללי חילוניים. מפסיקים לקיים מצוות, או מפסיקים במידה רבה לקיים מצוות, ורובם בכלל מקבלים גם את הדעות של התרבות המערבית. דיברנו על זה בעבר בשיעורים שונים, לא ניכנס לפרטים. לשם מה אנחנו מזכירים את העניין הזה היום? כי במקביל ליהודים שעוזבים את התורה והמצוות באופן רשמי ומודע פחות או יותר, מולם כמובן יש יהודים שאנחנו קוראים להם היום חרדים, שאומרים אנחנו ממשיכים בכיוון של התורה והמצוות כמו שבדורות הקודמים, אבל יש מגזר, אפשר לקרוא לזה כמות מסוימת של יהודים, שקמים או יושבים ואומרים אנחנו לא רוצים להפסיק לשמור מצוות, אנחנו מאמינים בתורה ולכן אנחנו חושבים שצריך לקיים מצוות, אבל אנחנו גם חושבים שצריכים להיות מעורים ומחוברים ומשולבים בתוך התרבות המערבית. הדבר הזה גורם לתוצאה לא טובה. למה לא טובה? הרי הם מקיימים מצוות, זה טוב מאוד, ודאי. זה טוב שיהודים מקיים מצוות, זה כמעט תמיד דבר מעולה. אני אומר כמעט תמיד, יש גם ביטוי בחז"ל שיכול להיות יהודי שילמד תורה והתורה תזיק לו כי הוא משתמש בתורה לדברים לא טובים. אבל באופן עקרוני זה דבר טוב וחיובי. אבל כיוון שהיהודים האלה רוצים להיות מעורים בתרבות המערבית, הם רוצים להיות חלק מהתרבות המערבית, הם בדרך כלל נוטים לקבל את הנחות היסוד של הרעיונות של התרבות המערבית. ואפילו אם הם לא עושים את זה לכתחילה במודע, אבל כיוון שהם לא רק לומדים מהתרבות המערבית, נניח איך לייצר מכונית או איך להשתמש בטלפון, אלא הם לומדים מהתרבות המערבית גם את התרבות. הם קוראים ספרים ועיתונים ורואים סרטים ואחר כך טלוויזיה וכדומה, אז הם מקבלים אפילו בלי כוונה דרך התרבות את הנחות היסוד ואת הרעיונות של התרבות. כך תרבות בנויה בימינו. תרבות בנויה היום כך שהרעיונות לא רק מובעים בצורה מפורשת, באים ומנסחים, הרעיונות האלה הם א', ב', ג'. לא, הרעיונות האלה מובלעים בתוך כל מיני דברים. אפילו לראות סרט לילדים יכול להביא לילדים את רעיונות היסוד של התרבות המערבית. יש לזה הרבה מאוד דוגמאות. לא, עכשיו אני לא אתן לזה דוגמה, זה לא הזמן המתאים עכשיו, אבל זה דבר שאפשר להדגים אותו, אפשר להראות אותו. מי שלא רואה אותו, שלא ייקח את הילדים שלו לסרטים. כי אם הוא לא יודע, הוא אפילו לא יודע מה הוא עושה להם. הרבה יותר גבוה. אם הוא יודע, אולי הוא יוכל לחנך ולתקן. אבל אם הוא לא יודע, אז בכלל שלא ינסה לעסוק בזה. זה מסוכן. מה מסוכן? הוא מחדיר לילדים שלו, ורק הבאתי את הילדים בתור דוגמה, הוא מחדיר גם לעצמו אם הוא רואה סרטים. הוא מחדיר לילדים שלו כל מיני רעיונות יסוד, שהם אינם רעיונות של תורה. חלק מהם סותרים את הרעיונות של התורה, חלק מהם נשמעים דומים לרעיונות התורה, אבל בצורה מאוד שונה, ומאוד שונה משמעותית, שיכולה לשנות, אפילו בעניינים מעשיים. וחלק מהם, הם פשוט מחליפים את רעיונות התורה בכל מיני עניינים אחרים. לא כך מחנכים ילד. וראינו את זה כשדיברנו על החינוך, על פי מרן הרב קוק זצ"ל, שהדרך לחנך היא דרך התורה. לכן, החברה הדתית הזאת לא עשתה את מה שהיא עשתה על פי דעת התורה, על פי דעת הרבנים. וזו טעות מאוד נפוצה שחושבים, הנה יש את רבני הציונות הדתית כמו הרב קוק זכר צדיק לברכה, והציבור, החברה הדתית היא תוצאה של הפעילות של הרב קוק. זה לא נכון. הפעילות של הרב קוק, כפי שראינו לדוגמה בנושא החינוך וכפי שנראה היום, היא שונה לחלוטין, היא בכיוון אחר. אלא מה קרה? החברה הזאת, המגזר הזה, הציבור הזה, הדתי, באופן טבעי נטע להיות גם ציוני, וכשהוא חיפש בכל זאת איזה שהם רבנים, הוא לקח לעצמו רבנים, שכן באו מתוך תורה לציונות, והיום ננסה להבין יותר מה המשמעות של הדבר. אבל זה לא אומר שהוא קיבל מהרבנים האלה את השקפתם. לפעמים כן, במיעוט. העניין הזה של המיעוט הוא מאוד משמעותי. שאלו אותי על זה אחרי השיעור בשבוע שעבר, ובדרך כלל שואלים את זה. רבותיי, אתם צריכים להבין. כמה תלמידים היו למרן הרב קוק זצ"ל? מעט מאוד. יחסית למצב של עם ישראל, אולי היו לו 100 תלמידים. אנחנו מדברים על דור שכבר, לצערנו בשואה, נכחדו הרבה מאוד יהודים. אבל יש מיליוני יהודים בעולם. מה זה 100 תלמידים? אלא שהחברה הדתית באה ואומרת, אנחנו מעריכים את הרב קוק. יפה מאוד, זה מועיל במשהו, זה מביא תוצאות חיוביות, אבל זה עוד לא אומר שהם תלמידים של הרב קוק. אפילו הרשת של ישיבות בני עקיבא שנוסדה על ידי הרב נרי זכר צדיק לברכה שהיה תלמיד של הרב קוק, היא לא בנויה על פי הרב קוק. היא אפילו לא בנויה על פי הרב נרי. מה זאת אומרת? הרב נריה הכריז כשהוא הקים את הישיבה התיכונית בכפר הרואה שהוא איננו רוצה לימודי חול בישיבה שלו. אלא שלא הייתה לו אפשרות אחרת. התלמידים הצעירים היו תלויים בהורים שלהם, הורים רצו שילמדו לימודי חול, והרב נריה נאלץ להכניס לתוך הישיבה שהוא רצה להקים לימודי חול. אבל זה לא היה האידיאל שלו. לא כך הוא רצה לראות את הדברים, אלא הוא השתדל יחד עם זה לחנך את התלמידים בכיוונים חיוביים. וזה חשוב מאוד, הוא עשה עבודה ענקית, הוא קידם הרבה. רב נריה היה אומר שתנועת בני עקיבא היא התנועה הכי גדולה בעם ישראל לחזרה בתשובה. זאת אומרת, הוא ראה את הפעילות שלו עם החברה הדתית כפעילות של חזרה בתשובה. וכך גם מתברר מאוד הרבה מאוד דברים של רב נריה, שהוא לא ראה את החברה הזאת כחברה אידיאלית, כחברה שהולכת, כן, שהם התלמידים שהוא רואה בהם את המשך הדרך שלו, אלא הוא רצה להעלות אותם, לתקן אותם, לקרב אותם לתורה ולמצוות. בדרך כלל, כשמדברים על הציבור הדתי, לא מדברים על תלמידיו ותלמידי תלמידיו, והיום ברוך השם תלמידי 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 תלמידיו של מרן הרב קוק זצ"ל, כי הם מתים. אפילו שברוך השם גדלו מאז, התרבו מבחינה מספרית, אבל עדיין מדובר במספרים קטנים. כשמישהו פוגש תלמיד חכם, יכול להיות שהוא יזכה לפגוש תלמיד חכם שהוא מתלמידי תלמידי תלמידיו של הרב קוק. אבל כשהוא פוגש את הציבור הדתי, הוא פוגש תופעה אחרת. ובציבור הדתי יש עליות ויש ירידות, יש מצבים שהם יותר מתוקנים, כיוון שהרבנים משתדלים להשפיע עליהם ולעזור עליהם ולתקן, ויש מצבים שהם פחות מתוקנים, כיוון שיש שם נטייה של חלק מהיהודים להתרחק מהרבנים ולא ללכת כפי לעשות את מה שהרבנים אומרים להם. בואו נראה בדברי מרן הרב קוק זצ"ל מה פירוש הדבר באמת ציונות על פי התורה. לא דתי לאומי, שאדם אומר אני דתי מסיבות כאלה ואחרות ואני גם אוהב את הציונות. מהי ציונות באמת על פי התורה? אנחנו היום, מן הסתם, רובם לא יודעים. מה התאריך היום? כף בתמוז. מה זה כף בתמוז? מישהו יודע? יש פה אחד שיודע. יפה. כן. זה יום הפטירה, יום הזיכרון של בנימין זאב הרצל. מי שהקים את התנועה הציונית. יותר מכם אולי יודעים שמרן הרב קוק זצ"ל היה אז ברב ביפו, וביקשו ממנו לדבר לזכרו של הרצל. ויש מאמר לא קל, ארוך, בשם המספד בירושלים, שהוא באמת לזכרו של הרצל. אנחנו לא יכולים להספיק ללמוד את המאמר הזה במסגרת של שיעור אחד, אבל אני רוצה מתוך המאמר הזה, ליקטתי פה משהו, ואחר כך עוד משהו מאיגרות הראייה, שהוא מתייחס באמת להרצל, שנבין את העיקרון. בואו נראה הדף לפניכם. הרב אומר כך, אמנם כשם שיצר השם יתברך, זה מתחיל מאמצע העניין, זה לא נורא, השם יתברך יצר באדם את הגוף ואת הנשמה. ואנחנו יודעים, זה יסוד של מציאות חיי האדם, יש לאדם גוף ויש לו נשמה. ולעומתם, כן, לעומת, כוונה לא הפוך, אלא בהמשך לגוף ולנשמה, יש את הכוחות הנוטים להחזיק את קיום הגוף על מכונו, על מתכונתו, לשכללו, לפתחו, וכן, במידה אחרת, הכוחות המחזיקים את כוח הנשמה הרוחנית, ומעדנים ומשכללים אותה. יש לאדם כוחות חומריים, גופניים, ויש לו כוחות רוחניים, נשמתיים. זה באדם הבריא, הפרטי. ותכלית השלמות, שיא השלמות הוא שהגוף חזק ואמיץ ומפותח כראוי, והנשמה בריאה וחזקה ומשוכללת, מושכת אחריה בכוחה האדיר את כל כוחות הגוף האמיצים והחזקים. זאת אומרת, איך אדם אמור לחיות על פי התורה? אמור להגיד, יש לי גוף, אז בוא ניתן לגוף את מה שהוא צריך. ניתן לו גם עצמאות. הרי הגוף הוא גם חשוב, ניתן לו עצמאות, מה שהוא ירצה הוא יקבל. חוץ מזה יש לי נשמה, נשמה צריכה לקבל גם דברים, מצוות, תפילה, תורה. שני חלקים, אני אתן לכל חלק מה שהוא צריך. חול וקודש, כל אחד בתחומו, לא. הרב אומר פה משהו אחר לגמרי. אלא כשהגוף בריא והנשמה בריאה, הנשמה מושכת את הגוף. היא מנהיגה את הגוף. כל כוחות הגוף. למה? להגיע לשכל הטוב והטהור, חפץ העליון ברוך הוא בעולמו. הגוף הוא אמצעי למטרה. הגוף נותן לנו כלים. הנשמה היא המנהיגה, והיא לוקחת את הכלים האלה למטרה הנכונה, למטרה של עבודת השם. נכון, ודאי, שכדי שהגוף יהיה בריא, צריך שיהיה לו אוכל, צריך שיהיה לו מנוחה, צריך שיהיו לו כל מיני דברים. אבל הכל הוא במטרה שהוא יוכל ללכת כפי הנהגת הנשמה. זה באדם פרטי, אופן אישי. אומר הרב, כן הכין בישראל, בייחוד בעם ישראל, שני אלה הכוחות. הכוח המקביל לערך הגוף האנושי, מה זה הכוח הזה בעם ישראל? הכוח השוקק לטובת האומה במעמדה ושקלולה החומרי. אנחנו צריכים כלכלה, תעשייה, בניין, צבא, ממשלה חזקה. כל הדברים האלה הם מערכות של גוף. אמרת המשפט? לא נכון. משפט זה חלק מהתורה. משפט זה עניין הלכתי. אסור לעם, על פי התורה, לשפוט לא במשפטי התורה. אין משפט חילוני. עכשיו, הוא הבסיס הנכון לכל התוכניות הגדולות והקדושות שישראל מצוינים בהם, להיות עם קדוש לשם אלוקי ישראל ולהיות גוי אחד בארץ לאור גויים. כלומר, למה אנחנו צריכים את כל הכוחות האלה? כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא כדי להיות מומחים בהייטק. אפשר להיות מומחה בהייטק, אם זה עוזר לעבודת השם. והצד השני הוא עצם הכוח לשכלול הרוחניות בעצמה. אז אם כן, יש לנו פה תיאור אידיאלי של עם ישראל, מה היחס בין הקודש לחול. הקודש הוא העיקר, והחול בונה את הכלים שהקודש יוכל להשתמש בהם. עכשיו, אנחנו נדלג פה על הסיום, ונראה שהרב מדבר ככה בפירוש על הציונות. והנה, בתור עקבה דמשיח בן יוסף, הרב נדבר בעריכות, במאמר, על המושג של משיח בן יוסף, אבל זה לא הנושא שהוא העיקר פה. אלא הרב אומר, בתור המשך לרעיון הזה, נתגלה חיזיון הציונות בדורנו. מה עושה הציונות? הציונות נוטה לצד הכללי ביותר. מה זה הצד הכללי? הרב אומר בהמשך, נראה עוד רגע. צריך לדלג פה. רגע, 1, 2, 3. ולעומת זה, ההכרה שהחפץ לחוזקם של ישראל. והתנערותם בתור אומה חיה עם כל צרכיה החומריים, שהוא דבר נכון כשמצטרף לכל התכונה הראויה. כלומר, הציונות היא הבניין החומרי של עם ישראל, מה שהזכרנו בהתחלה, בפסקה הקודמת. צריך לבנות את החומר בעם ישראל. הציונות באה ואמרה, אנחנו צריכים את ארץ ישראל, כן. אנחנו צריכים לבנות את ארץ ישראל. אנחנו צריכים לפתח את ארץ ישראל, צריך בשביל זה כלכלה, צריך בשביל זה כל מיני דברים. זאת הציונות. אז אם זה למטרה הראויה, זה דבר חיובי. אבל יש פה בעיה. נחזור לשורה השנייה. מצד חיסרון הכשרתו של הציונות, אין הכוחות מתאחדים. אם הם היו מתאחדים, הם היו מבינים, הרב משתמש במילה להשכיל, מעבר מזה, איך שההכשר הכללי לישראל, ההכשר החומרי, אינו כי הם בסיס ליסודו המיוחד. וכן צריך שתהיה הנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת, ולהיות מושפעת הרבה מהסגולה של יחידי הדור, צדיקים וחכמי תורה. כלומר, הציונות חייבת להיות מודרכת על פי התורה. היא חייבת להיות מכוונת כדי להשיג את הרוחניות של עם ישראל. אבל זה לא מה שעשו. כן? זה מה שאומר הרב, ומצד חיסרון הכשרתו אין הכוחות המתאחדים. הכוח החומרי והכוח הרוחני לא מתאחדים. הרב מפרט עוד יותר בהמשך, נראה את זה. החיסרון הזה הוא גרם לבעיה. זה שוב אני חוזר לאיפה שדילגנו, השורה השביעית בפסקה הזאת. גרמה עד כה שלא הצליחה במעשיה. בזמן שהרצל נפטר, הציונות לא הצליחה להשיג שום דבר בארץ ישראל. עד שחיסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות וריווחים שהלכו בדרך מסוכנה כזאת, עד שהמנהיג הראשי, הרצל, נפל חלל מעוצר רעב יגון. הרצל מת פחות או יותר מהתקף לב. הוא היה מאוד מאוד מתוסכל. הוא ניסה להשיג פתרונות בכל מיני כיוונים, ורבו איתו והתווכחו איתו. והוא לא הצליח להגיע למשהו מבוסס. הוא היה אדם עם כוונות מאוד טובות וכוונות ורעיונות גדולים. למה הוא לא הצליח? אומר הרב, הוא לא הצליח בין השאר בגלל שהוא לא הבין מה המטרה האמיתית של כל מה שהוא עושה. בזמנו, הרצל הכריז שהוא נוטרלי מבחינה דתית. מה זה נוטרלי? היה ביטוי כזה בראשית הציונות. הציונות אין לה דבר עם הדת, היא לא מתעסקת עם עניינים דתיים. הרב אומר, זה היום בנורא. איך אתה יכול להקים את עם ישראל על הרגליים אם אתה לא מתעסק בעניינים דתיים? עם ישראל בלי תורה? זה לא שייך. אבל זה לא רק היה בלי תורה, אלא אומר פה הרב בהמשך שהייתה בתוך התנועה הציונית היו שם יהודים שהיו חילוניים אידיאולוגיים. אבל אני מדבר פה על שנאת התורה. אנחנו נראה את זה בהמשך. ולכן הרב כותב, אנחנו נדלג רגע למטה, יש פה, הבאתי חלק מאיגרת, שהרב כתב לתנועת המזרחי, שהייתה התנועה המפלגתית, הפוליטית, שקמה בתוך התנועה הציונית, כדי להיות בסיס לכיוון הדתי בתוך התנועה הציונית. הרב אומר להם, אתם צריכים להילחם על הדברים האלה. אומר הרב, הדת בישראל, אור השם שבנשמתו, הוא לא מתכוון לדת במובן הפשוט רק של קיום מצוות, אלא תורה בשלמותה, אור השם שבנשמה, היא הבעת החיים היותר עצמיים והיותר פנימיים שלו. זה אנחנו. וזה מה שנתן ונותן לו את הכל, שמעמידו על הרום העליון של במותי ארץ, על המעמד של מורה, מורה ומלמד את האנושיות כולה. אז אי אפשר שתנועת החיים שלו, כלומר הציונות שרוצה להחיות את עם ישראל מחדש בארץ ישראל, אי אפשר שתנועת החיים שלו תהיה פרודה ונעקרת ממקור חייו זה. עכשיו אומר הרב פה ביקורת שצריך לשים לב אליה. תקוות תחייתנו. מזכיר לכם משהו? יש המנון, התקווה. כן? עם ישראל מקווה לחזור לתחייה בתקופה הזאת. עם ישראל באותה תקופה מפוזר בכל העמים, מסכן, רדוף. ובארץ ישראל בקושי נותנים לו, כן, רוצים לבנות בית, צריך אישור מהשלטונות הטורקיים, בדרך כלל הם לא נותנים אישורים, לא נותנים אפילו להרבה יהודים לעלות לארץ ישראל. אז עם ישראל הייתה לו תקווה בתנועה הציונית לחזור לתחייה. אבל אומר הרב, תקוות תחייתנו היא הרבה יותר עליונה מלהיות תלמידים קטנים או גדולים לאירופה הקולטורית. דיברנו על התרבות המערבית. כן? קולטורה זה תרבות. התרבות האירופאית, התרבות המערבית, שאושרה מוטל בספק גדול. את זה הרב עוד אמר אז, לפני מלחמת, האיגרת הזאת נכתבה לפני מלחמת העולם הראשונה. היום, אתם יודעים מה קורה באירופה? אירופה היום גוססת. היא מתאבדת. הילודה באירופה היא פחות ממה שצריך כדי להחזיק את האוכלוסייה. אז האוכלוסייה האירופאית המקורית הולכת ומצטמצמת. אנשים לא מתחתנים, לא יולדים ילדים, אבל יש שם גל עצום של הגירה של מוסלמים. זה כבר לא התרבות המערבית. יש להם כמובן בעיות עם זה, עם טרור ועם פשע ובכלל עם כל התרבות השונה הזאת. זה משנה שם מדינות. ומדינות אירופה הלכות ונחלשות. אז התרבות האירופאית המערבית עכשיו מצאה לה מקום באמריקה. גם באמריקה לא הכל כזה טוב, שאנשים מאושרים ושמחים. אושרה מוטל, אומר הרב, בספק גדול. אז מה, אנחנו צריכים ללמוד מהתרבות הזאת? במקום התורה שלנו? ודאי שלא. אומר הרב, הציונות מוכרחת היא לשוב אל מקור החיים של האומה, מראש צורים. ראש צורים זה מאברהם אבינו. שהלך בדרך של ידיעת השם, והחזל אומרים שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אפילו שעוד לא היה מעמד הר סיני. זה הטבע האמיתי שלנו. זה התוכן האמיתי שלנו. ואי אפשר שדבר לא יהיה להם הדעת. כאן כן, הוא משתמש בביטוי הזה שהיה אז מקובל בתנועה הציונית, שהציונות לא מתעסקת עם הדעת. זהו חיקוי שפל. אתם רק עושים חיקוי של התרבות האירופאית. זה דבר שיש להתגאות בו? זה שפלות. כן, סוחבים מישהו, אך מישהו הולך ומחכה איזה מישהו אחר שהוא חושב שהוא גדול ממנו, זה עושה אותו לגדול. זה עושה אותו לאדם שרק, במקום שיפתח את עצמו, רק עושה חיקוי לאחרים. זה באמת נראה ככה הרבה פעמים. התרבות המערבית שפה בארץ ישראל, רבותיי, גם היום, היא רק חיקוי לתרבות שיש בחוץ לארץ. אז חיקוי הוא תמיד פחות טוב מהדבר שהוא מקורי. אנחנו נמצאים, נכון, שהיום יש תקשורת ויש אינטרנט והכל, ועדיין זה רק חיקוי הקטן של מה שיש שם. לא תמיד החיקוי הוא של הדברים הכי טובים ששם. לפעמים החיקוי הוא דווקא של הדברים הפחות טובים. כי אנחנו לא המקור של התרבות המערבית, לא רק שזה לא התרבות המקורית שלנו, התרבות המקורית שלנו היא תרבות של תורה, אבל אנחנו גם לא המקור. שם היום באמריקה יש שם הרבה, כן, עשרות מיליוני אנשים, אנחנו פה כמה, 6 מיליון תושבים, אבל גם יש שם מקורות תרבותיים עשירים וגדולים ומגוונים. מה עושים בארץ ישראל? אז הולכים, מסתכלים מה יש שם, לוקחים איזה משהו, איזה סניף קטן מזה, ומפתחים את זה. או שלא מפתחים את זה. יש דברים שאנחנו כישרוניים בהם. אז בהייטק אולי אנחנו אפילו יותר טובים מאמריקה. אבל התרבות היא לא המקורית שלנו. יש לזה הרבה מאוד דוגמאות. שהתרבות המערבית שמגיעה לפה היא לא התרבות המערבית המקורית אפילו. היא לא התרבות המערבית המעולה. היא חיקוי, אז זה סוג ב' וגמל. ולפעמים לוקחים מפח הזבל של התרבות המערבית המקורית ומביאים את זה לפה ואומרים, הנה יש לנו תרבות מערבית כמו באמריקה. זה חיקוי. למה זה חיקוי? כי היהודים בטוחים שמה שיש שם הוא יותר טוב. עד כדי כך שהרצל בעצמו, ששוב היו לו כוונות טובות והוא רצה לעזור לעם ישראל, אבל הוא גדל במשפחה שהתחילה תהליך של התבוללות, אפילו לא שמעו מצוות. הוא היה מסוגל, אם הוא היה מאריך ימים, הוא היה מסוגל לחזור בתשובה. אבל הוא לא הגיע לזה. אז כשהוא כתב את הספר המפורסם שלו על מה יהיה בארץ ישראל, יש לו ספר שבלועזית קוראים לו אלט נוילנד, ארץ ישנה חדשה. זה רומן כזה שהוא מתאר איך בנו את ארץ ישראל, אחרי שכבר בנו כאילו, שעוד לא היה בזמנו. מה המצב החברתי בארץ ישראל וזה. עכשיו, כיוון שהוא היה יהודי שהתגאה בעם ישראל, אז הוא מתאר גם שיש בארץ ישראל מציאות דתית. אבל כיוון שהוא היה שקוע כולו בתרבות המערבית, אז הוא תיאר דברים שהם לא אמיתיים מצד התורה. הוא מתאר מצד אחד שכשמגיעה נכנסת שבת, אז כבר מפסיקות לנסוע מכוניות ברחוב. אבל מצד שני הוא מתאר, בונים את בית המקדש. מה עושים בבית המקדש? הרגע בכלל, איפה בונים את בית המקדש? ליד המסגד שיש שם. אוי ובוי. מה? לעבוד את השם ולאשר שם מסגד? אבל הרצל גדל בתרבות המערבית שהכל ליברלי וכולם צודקים ויש מקום לכולם. אז מה, אנחנו נרוס מסגד? לא נרוס את המסגד, הוא יפול מעצמו. אבל מה, איזה מין דבר זה? לבנות את בית המקדש, עבודת השם, ויש לך מסגד לידך? ואז הוא מתאר בית מקדש שלא, לא מקריבים בו קורבנות, כי הוא הרי גדל בתרבות המערבית, מה זה קורבנות? זה איזה רעיון פרימיטיבי, ישן. אנחנו מתפללים כל יום ויום שהשם יחזיר לנו את הקורבנות. אז הוא לא מבין מה זה בית המקדש. עד כדי כך שהכופר הכי גדול בציונות, אחד העם, שהוא היה כאילו המורה דרך של כל הכפירה בתנועה הציונית, הוא יצא נגד התיאור הזה של בית המקדש. הוא אמר, אתה אבסורד, אתה תכלית, אתה דתי או שאתה לא דתי. זה מבולבל. אז אומר הרב, יש, כשתרגמו את הספר אלט נוילנד לעברית, אתם יודעים איך קראו לו? התרגום הראשון של אלט נוילנד לעברית, קראו לכותרת בעברית תל אביב. לכן העיר תל אביב נקרא תל אביב, על שם הספר. כי תל זה אתר ארכיאולוגי, ישן, ואביב זה התחדשות. אז אלט נוילנד זה ארץ ישנה חדשה, ארץ עתיקה שמתחדשת, אז השתמשו בצורה פיוטית ברעיון הזה, תל אביב. זה בא מתוך פסוק, אבל זה היה הרעיון. אומר הרב שיש להרצל חיקוי ציורי של שינוי מקום המקדש שבתל אביב, שבצדק הרעיש עליו אחד העם את המחנה בשעתו. אומר הרב, זה מזעזע הדבר הזה, הרעיון הזה, שצריך לשנות את מקום בית המקדש בגלל המסגד. ואפילו אחד העם מבין שזה מזעזע. אבל לחכות את התרבות האירופאית, את התרבות המערבית, זה הרבה יותר גרוע, הרבה יותר מחפיר, הרבה יותר מבייש. כי פה הרצל לוקח רעיון נקודתי, בית המקדש, רעיון מאוד חשוב. והוא משנה אותו, הוא משבש אותו בגלל הרעיונות של התרבות המערבית. אבל החיקוי שעושים היום של התרבות המערבית, זה בכל. זה לעזוב את התורה, וללכת בכל אחרי התרבות המערבית. זה הרבה יותר גרוע, אומר הרב. זה הרבה יותר מבייש. שכחת בכלל שאתה יהודי. אבל שכחת, אתה אומר, אני יהודי, אני ישראלי, אני עם ישראל, אבל שכחת מה זה תרבות של עם ישראל. לא ככה בונים ציונות, אומר הרב. לכן אומר הרצל שעשה עבודה כל כך גדולה, והוא משבח את הרצל. הוא נפטר בגיל צעיר, הוא נפל. למה? כי הוא ניסה את כל העבודה הזאת לעשות בכיוון שמנתק בין התוכן של בניין עם ישראל לתוכן הפנימי של הנשמה, לתוכן של התורה, שהיא צריכה להוליך את הכל. אז בואו נחזור על המספד לירושלים. מספד בירושלים. אנחנו פה בשורה התשיעית, בפסקה השנייה שצילמתי לכם. על כן, ראוי לנו לשים אל לב, להשתדל לנטיית ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה. מה זה עץ יוסף ועץ יהודה? זה החול והקודש. לשמוח מצד אחד בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומריים, ודאי אנחנו רוצים שהגוף של עם ישראל יהיה בריא, שעם ישראל יהיה לו חומר חזק המפעם בכלל באומה. אבל מצד שני, לדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל. זה לא המטרה. החומר הוא לא מטרה בפני עצמה, כי אם הכשר, אמצעי, דרך הגון, כשיגודל על פי דרכו, וכשאינו מתנהל למטרת ההכנעה לצד הרוחני והשאיפה אליו, אם הצד החומרי לא יקבל את הצד הרוחני, הלא ערכו נחשב כערך מלכות אפרים. מה אומרים הנביאים על מלכות אפרים? שנעשו עוגה בלי הפוכה. כלומר, זה לא מוצלח, זה לא מבושל, מפני שעזבו מקור אחד מים חיים. והלכו אחרי הגויים, מצרים קראו, אשור הלכו, אחרי המעצמות שהיו אז. על כן תהיה תועלת המרירות, האבילות, הוא מדבר פה על האבילות, על הרצל, שרואי גם כן למי שנוכל לחשבו בתור עקבה למשיח בן יוסף, הרצל הלך בכיוון הזה החיובי של בניין עם ישראל, מצד השפעתו על החפץ הגדול הכללי של תחיית האומה במובן החומרי והכללי, כן? אז אנחנו צריכים ללמוד מהאבילות הזאת, מהצער הזה, על זה שהרצל נפטר. מה צריכים ללמוד? שמכל מקום, אם לא היה כוח זה נעזב, כלומר, אם לא היית משאיר את החומריות בפני עצמה, לא מצד התגברות ההפקרות ושנאת התורה בעוונותינו הרבים. כלומר, הלכו בתנועה הציונית ונהיו יותר ויותר חילוניים. אפילו הייתה שנאה כלפי תורה ומצוות, עד שמתגרשים יראי השם וחושבי שמו מנחלת התנועה. כן? זה בעיה גדולה. אם התנועה הציונית לא רק אומרת, אנחנו לא מתעסקים בעניינים דתיים, אלא יוצאת נגד הדתיות, יוצאת נגד התורה, זה היום ונורא. אז היא בוגדת בכל המטרה של עם ישראל. לכן, הזכרנו לפני כמה שיעורים, דיברנו על החברה החרדית, לכן החרדים התנגדו לציונות. כי הם ראו שיש פה דבר היום ונורא, יש פה תנועה שגורמת כאילו לחילון, לחילוניות. היא מעודדת חילוניות, היא יוצאת נגד תורה ומצוות. הרב ידע להעמיק ולהגיד, נכון שיש פה דבר היום ונורא, הנה כאן הוא אומר שזה היום ונורא, אבל זה לא פוסל את עצם הרעיון של התנועה הציונית. זה לא שאנחנו הולכים ואומרים, התנועה הציונית כפי שהיא, היא מתנהגת בצורה נכונה. היא לא מתנהגת בצורה נכונה. ולכן היא בעצמה מסתבכת. אבל הרעיון הזה, לחזק את עם ישראל, לבנות מדינה, לבנות אחר כך כלכלה וצבא ואת כל הכוחות שצריכים, זה רעיון חיובי מאוד. בתנאי, שמבינים שכל הדברים האלה צריכים להיות מודרכים על ידי התורה. אז לכן הרב אומר, ולעומת זה, מה שסיבך התנועה הציונית, מחיסרון אומץ הלב לבקש שכל כוח שהוא מצד עצמו טוב יתחזק, כלומר כל כוח אפילו חומרני, מעשי, ואם חסר לו השלמתו הרוחנית, עלינו להשתדל. מה, איך משתדלים? מה משתדלים? על התרבות אור הדת ויראת השם במעלה רמה. עד שיוכל לכבוש ביותר כוח חיים אדיר ולהיבנות ממנו. כלומר, בא הרב ואומר פה, התיקון של הציונות, הוא ללמוד תורה. התיקון של הציונות הוא יהיה בזה שאנחנו, כל מי ששובע בקולו של הרב, יתחזק בלימוד תורה. הרב לא אמר שהתיקון הוא שיהיו אנשים עם כיפה סרוגה על הראש שילכו ויעסקו בכל מיני דברים. מותר לעשות את זה. לפעמים מאוד חיובי לעשות את זה. הרב אמר שהתיקון הוא לעסוק בתורה, עד שהכוח המעשי יהיה מודרך על פי התורה. הוא יהיה מכוון על פי התורה. אומר, החגיגה הגדולה שלנו היא לא, בוא נהיה פרקטיים, שנבין על מה אנחנו מדברים מבחינת הכוח שנקרא דתי-לאומי. אנחנו לא צריכים לבוא ולספור. יש לנו כך וכך קצינים דתיים. למה לא? כי השאלה היא לא אם הקצין עם כיפה או בלי כיפה. השאלה אם הקצין יודע לפעול בצבא על פי הדרכה של תורה. זה משהו אחר לגמרי. ואנחנו לצערנו יודעים שיכול להיות קצין עם כיפה לראש, והוא עושה בדיוק את מה שהקצינים החילוניים עושים. לא, סליחה, לא עושה בדיוק. הוא שומע שבת, הוא אוכל קשר. אבל הוא לא חי על פי התורה בכל הדעות שלו ובכל הרעיונות שלו. הוא אפילו לא חי על פי התורה בכיוון הצבאי שלו. כי יש הדרכה תורנית גם לגבי הכיוון הצבאי. יש קצינים כאלה. יש קצינים שבאמת באים מתוך עולם תורני גדול ועשיר, ואז הם באים לכל השירות הצבאי שלהם, לכל העבודה הצבאית שלהם, הם תמיד שואלים מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה עכשיו. ואם הם לא יודעים לבד, אז הם הולכים להתייעץ עם רבנים שמומחים לעניינים האלה, לא כל רב מומחה לענייני צבא. לפעמים זאת שאלה גדולה, כללית, לפעמים זאת שאלה פרטית, איך אני מתייחס לחייל פלוני או לקצין פלוני. אבל בשביל זה צריך תורה מאוד גדולה וחזקה, צריך תלמידי חכמים גדולים. או צריך אפילו קצינים שלמדו, היה לדוגמה, כן, יש סיפור שידוע, יצא ספר עכשיו, שאמנם לא קראתי בו, אבל היה יהודי בשם דגן, ורטמן, שהיה קצין אחרי שהוא למד כמה שנים רציני, בצורה רצינית מאוד בישיבה גבוהה. הוא ידע ללמוד תורה בעומק. ואז הוא יצא לצבא ונהיה קצין, והיה קצין מצטיין ומעולה, וכל השירות שלו היה על פי התורה. סליחה, לא שמעתי. הוא היה מ"פ. כן, מה רצית? כן. תראה, אתה, רגע, אתה עובר הרבה מעבר למסגרת של השיעור. כפי שאתה יודע, כי היית גם בשיעורים הקודמים. דיברנו על הצדדים, דיברנו על הצדדים של החברה החרדית. ודיברנו על הצדדים עכשיו של החברה הדתית. לא סיימנו. אבל ברור שאנחנו צריכים לקחת דברים חיוביים מהחברה החרדית. אין בזה שום ספק. דיברנו על חינוך לתורה, ואין שום ספק שהחינוך לכתחילה צריך להיות חינוך על פי תורה, ולא מה שקוראים היום ממלכתי דתי. כן? חוץ ממקומות בודדים שהם מתוקנים באופן מיוחד, אבל זה לא מה שהרב קוק זצה רצה. אז כך שאתה לא מעמיד רב כנגד רב. אנחנו מדברים על מה שהרב קוק רצה. שנית, אתה, אחרי שאתה מבין את הדברים הטובים האלה, צריך לבוא ולבנות את הדברים, לבנות מסגרת של חיים כזאת. כי אם אתה הולך לשרת בצבא, אתה צריך גיבוי תורני לזה. את הגיבוי התורני לזה, אתה לא תמצא בחברה החרדית. איפה כן תמצא את זה? תמצא את זה אצל תלמידי, כפי שאמרתי, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, שמרן הרב קוק זצ"ל. אבל אתה צריך למצוא אותם, ולא להניח שכל מה שיש בחברה הדתית של היום, היא על פי הרב קוק, כי זה לא נכון. חושב שבזה עניתי לשאלה שלך. כן. גוי יכול להיות ציוני, זה עניין אחר לגמרי. זה שוב, אתה גולש מהמסגרת של השיעור, אני אענה לך תשובה קצרה. יהודי חייב להיות ציוני. כי להיות ציוני פירוש הדבר, לחזק את עם ישראל ולהעמיד אותו על הרגליים. כפי שהרב פה הגדיר את הדברים, זה קודם כל לחזק את עם ישראל מבחינה חומרית, מעשית. אבל אז זה טוב בתנאי שאנחנו משתמשים בדברים האלה למטרה הנכונה, ומחברים את כל הכוח החומרי הזה למטרות הרוחניות. בשביל זה צריך הדרכה של תורה. גוי יכול להיות ציוני במובן הזה שהוא יודע שעם ישראל הוא עם חשוב, והוא תומך גם כן בחיזוק של עם ישראל. ויש לפעמים גויים כאלה, שהם באים ואומרים, אנחנו מבינים שעם ישראל הוא עם חשוב, ואנחנו רוצים לתמוך. כל אחד לפי ההבנה שלו, יש כאלה שמבינים יותר, ויש כאלה שמבינים פחות. אבל המטרה שלנו כאן היא לדבר על הדתיים הציונים. הזכרתי בשבוע שעבר דוגמה שהרבה פעמים היו מביאים אותה. למה היהודי הזה עם כיפה על הראש חוגג את יום העצמאות? אם הוא חוגג את יום העצמאות, כי הוא אומר, כל השכנים שלי חוגגים את יום העצמאות. כל מדינת ישראל חוגגת את יום העצמאות, אז גם אני רוצה. אז כולם ילכו לעשות מנגל, גם אני אלך לעשות מנגל. מנגל זה אפילו לא מילה בעברית. אני לצערי לא זוכר, רב שלום קרוא יש לו מילה בעברית במקום מנגל. הוא מומחה בזה, צריך ללמוד ממנו את המילה הנכונה. אבל, אם היהודי הזה חוגג את יום העצמאות, כי הוא הלך לרבנים, ורבנים אמרו לו, על פי התורה צריך לחגוג את היום הזה, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות של הקמת מדינת ישראל, וקיום מצווה גדולה, שבתורה, ואז הוא שואל את הרבנים, טוב, אז איך אני אחגוג את יום העצמאות? זו שאלה אחרת. אתה חוגג את יום העצמאות, יש תפילה חגיגית, אולי כדאי ללכת לשיעור שתבין מה זה יום העצמאות. טוב, האדם יהיה לו קצת זמן פנוי ויוצא לצלות לעצמו בשר לכבוד יום העצמאות, אין בזה איסור. אבל זה ודאי לא התוכן של יום העצמאות, זה לא התוכן ולא הצורה ולא מה שמייחד את יום העצמאות. יש הבדל עצום במציאות החיים בין חיים על פי תורה לבין חיים על פי התרבות המערבית. גם כשיהודי מקיים מצוות, כן, הוא שומר שבת, הוא שומר כשרות, הוא אפילו הולך כל יום להתפלל והכל. זה גם מבחינה חיצונית. ודאי שמבחינה פנימית יש הבדל עצום בדעות. והדברים האלה יכולים לקבוע לנו את החיים בצורה משמעותית ביותר. רבותיי, מה שכתוב פה, שכל העולם החומרי צריך להיות בנוי על פי התורה, זה נכון מבחינה מעשית, אבל זה עוד יותר נכון מבחינת הדעות והרעיונות. העולם המערבי מאמין בליברליזם, מה שנקרא. דיברנו על זה בתחילת השנה. בריבוי דעות. אז הבאנו דוגמה. כן, הרצל חושב שהוא ישיר את המסגד על הר הבית וישים לידו בית מקדש. זה אבסורד. אז יש גם דברים היום מעשיים מאוד שקשורים לאבסורד הזה. הזכרתי לכם למה אירופה נופלת, בין השאר כי הם חושבים שעל פי הליברליזם הם צריכים לתת לכל המוסלמים להיכנס, כי אסור להיות כזה קנאי רק לאומה שלך. זה לא רק ליברליזם, זה פוסט-מודרניזם, ואלה תוצאות של הרבה דברים שדיברנו עליהם בשיעורים קודמים. אם חס וחלילה בעם ישראל חושבים כך, אפשר להרוס את מדינת ישראל מבפנים. ויש יהודים שמגיעים לדברים כאלה. אבל יכול להיות גם יהודי שומר מצוות שמגיע לזה. כי הוא הולך אחרי התרבות המערבית. לכן ההצלה שלנו היא בלימוד תורה, שעל פי הלימוד תורה אנחנו לומדים את הדעות האמיתיות של התורה, אנחנו לומדים את השקפת העולם האמיתית, ומתוך זה אנחנו מכוונים את כל המציאות שלנו, את כל הפעולות שלנו. אבל בשביל זה צריך להבין שאנחנו לא הולכים כעיוורים אחרי כל החברה שנקראת דתית, אלא אנחנו הולכים לחפש את הטובה אצל תלמידי מרן הרב קוק זצ"ל, ואז אנחנו יכולים להגיע לדברים אמיתיים, למציאות חיים אמיתית. טוב, אז אני מקווה שהצלחתי להסביר לכם יותר מה התכוונתי בשבוע שעבר. הדברים האלה עומדים גם בפני עצמם, ובעזרת השם ניפגש שוב שבוע הבא. עד כאן להיום.